השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת תצווה, יהיה לרפואת יעקב בן דינה.
אמן.
ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
פרשת תצווה.
מה עם אמא שלך?
אמא שלי, שהקדוש ברוך הוא ישלח, ימשיך לשלוח לה רפואה שלמה יחד עם כל חולי עמו ישראל. ברוך השם, לאט לאט, הופך חולי עמו ישראל, ישלח רפואה שלמה לאמי, בכללות כל חולי עמו ישראל.
אמן.
אנחנו הולכים היום לדבר על בגדים.
יש פה משפחת פוגל, פוגל גם כן
היום. היום זה אילו נשמע, אילו נשמע של נרצחים, של משפחת פוגל, השם ייקום דמם.
אמן.
פרשה שאנחנו הולכים לדבר, אנחנו הולכים לדבר היום על בגדים. בגדים. לא יד שנייה, יד ראשונה. אנחנו הולכים לדבר, הפרשה שלנו, לא שביד שנייה זה לא בסדר. לפעמים זה נכון יותר לחפש ביד שנייה. כי כשהולכים לחנויות וקונים במאות שקלים מותג, זה פשוט נורא והיום. זה בזבוז כסף. פשוט. רק בגלל שזה חברה מסוימת. אז תיקח את החברה הזו אחרי שמישהו ישתמש. מה קרה? בעשרה שקלים. למה צריך להוציא 300? כן, טוב. זה לא עניין עכשיו לדבר עליו. אנחנו בפרשה שלנו רואים שהתורה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לדאוג לבגדים של אהרון ובניו. בפרק כ"ח אומרת התורה, ואתה תקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתור בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. כלומר יש לנו את אהרון אחד, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. חמישה אנשים. כן. כהנים. נו. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפאר. כבר הבגדים צריכים להיות כאלה שיכבדו את הלובש ויפארו אותו. טוב. וממשיכה התורה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. כלומר, יש פה שני דברים, קדושה וכהונה. איך זה בא לידי ביטוי בבגדים? ולא רק סתם בגדים, את הבגדים הללו צריכים להכין חכמי לב, לא חכמי אומנות. לא מומחים ליצירת בגדים, פה מדובר על חכמי לב. יש פה משהו שקשור ללב, ולאו דווקא לעשייה ביד. זאת נקודה שאנחנו נרחיב עליה את הדיבור.
בצלאל גם כן, לא?
כן, בסדר. כן, היו עוד חכמי לב, כן. אבל, אומר רש"י, לקדשו לכהנו לי, לקדשו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים. כלומר, שיהיה כהן לי. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קושר קשר ישיר מאוד בין הבגדים שהכהן ילבש לבין העבודה. כלומר, כהן חייב לעבוד עם בגדים. בגדי כהונה. אין עליו בגדי כהונה, הוא לא יכול לעבוד. הבגד הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הכהן. עבודת הכהן היא עבודה פנימית. הוא צריך להיכנס אל הקודש. הוא מקריב קורבנות בעזרה. זה צריכה להיות גם עבודה פנימית. אנחנו יודעים שאם כהן, מסכת זבחים ועוד, כהן היה מערער, מסכת פסחים, כהן היה רק חושב מחשבה, אפילו שנייה אחת שלא מעניין הקורבן שהוא עוסק בו, פסל את הקורבן. כלומר, זה לא רק עניין של העבודה שהוא צריך לעשות, זה הבגדים וטהרת המחשבה. כלומר, קדושה. אנחנו מדברים על דבר קדוש, בהגדרה מה זה קדוש? זה מופרש. זה שונה מכל מה שמסביב. הוא מורם מעל. אומרים על אנשים שהאיש קדוש, הוא היה מופרש מהדברים הגשמיים, כן? יחסית לשאר הציבור. לכן נקרא קדוש. והתורה מפרטת אל הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת השבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו וכהנו לי שוב פעם. הבגדים והכהונה. ואין נקוד הזהב, את התחילה ואת הרגמה ואת עודת השנים ואת השש, ואחר כך התורה מתארת פה בגדים של אהרון ועוד בגדים ועוד בגדים וכל מה שקשור בבגדי הכהונה. אם ככה, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש משקל, יש חשיבות רבה מאוד לבגדים. אחרת התורה לא הייתה מפרטת פרטי פרטים על הבגדים של הכהנים, כמו שהיא מפרטת את כלי המשכן למשל, לפרטי פרטים. גם פה. זאת אומרת, יש יותר מזה. כהן שלובש את הבגדים. יש שני מטרות בלבישת הבגדים. מטרה אחת, התורה אומרת מפורש, הפרשה שלנו, אומרת התורה, מה לעשות? לחסות בשר ערווה. לכן הם לובשים מכנסיים, כדי שבשר ערווה לא יתגלה. לכן, יש עוד סיבה מדוע המזבח לא עשוי מדרגות, אלא בשיפוע. כן? כי אז אתה במדרגה, אתה מרים רגל. אתה מרים רגל, אז אתה חושף מקום ערווה, כל עלייה. כאשר אתה לובש מכנסיים, אז אתה מסתיר. וכשאתה עולה בשיפוע, אין. אתה פשוט הולך, אז אין חשיפה של רגל מורמת, ויש חשיפת יתר של מקום ערבה. אז המכנסיים באות לחסות ערבה. זה דבר אחד. מה הדבר השני? הדבר השני, אנחנו רואים שללא הבגדים, כמו שהתורה אומרת בפרשה שלנו, ולא יישאו עוון ומתו. כלומר, אם כהן עולה לעבוד ללא בגדים, עונשו מיטה. כלומר, יש פה שני בגדים, צניעות וקדושה.
מה זאת אומרת, בלי בגדים?
בגדי כהונה הכוונה, בגדי כהונה. בגדים שמתאימים לכהונה.
כלומר, מכנסיים לא אותם מכנסיים.
לא, יש להם מכנס שהם לובשים מיוחד. כמו גאטקס כזה, שלושת רבעי. גאטקס שלושת רבעי.
לא כמו מחצית, או חצאי.
מכנסיים קצרות.
כמו לנשים עכשיו, חצייה.
לא חצאית, לא, 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 כתונת צריכה לחסות עד למטה.
רגע, אבל היו בגדים קודמים שהיו לובשים, כמו ערבים עכשיו לובשים בזה.
הגלה, כן, זה הכתונת, זה הכתונת.
לא, בלי, 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 בלי.
אבל בלי למטה, כן. אבל פה כהן חייב לבוש מכנס תחתון, מכנס.
וזה.
מין סוגת כיף כזה, כן, ומעל זה את הכתונת.
הבנתי.
זאת אומרת. שלמעבר למטרה היסודית שאנחנו אומרים שהמטרה של הבגדים זה לחסות, כיסוי, משום צניעות, יש מטרה נוספת בבגדי כהונה, לכאן או לי. כלומר, הבגדים הופכים אותו להיות ראוי לכהונה. רבי צדוק מלובלין, הוא אומר, מכאן אנחנו לומדים שמה מכניס את הכהן לקדושה? הבגד. הבגדים. נאמר, ברגע שהוא לבש את הבגדים, הוא נכנס לקדושה. פשפיל הפלאות. אנחנו יודעים שהתורה היא לא תופסת, היהדות לא תופסת, ואפילו מתנגדת לפאר חיצוני. החיצוניות היא בעייתית. דיברנו על זה, אולי לא דיברתי על זה כאן, דיברתי על זה בישיבה, אבל נגיד את זה ככה במאמר מוסגר. אם אנחנו נשים לב לסדר הפרשיות שלנו, אנחנו רואים שיש קצת חוסר סדר, מבחינה כרונולוגית. היה מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יעלה אליי הרה. תעלה למעלה ותקבל את הלוחות. משה עולה, בינתיים עושים עגל. עגל זהב. נו, מוישה יורד מלמעלה, שולל את הלוחות, לוקח את העגל, וטוחן אותו עד דק. פזר אותו במים, נותן לכולם לשתות. עכשיו, תארו לעצמכם, להבדי, מלך בשר ודם. עומד ונותן לעם פקודה. ואיך שהוא מסתובב, עושים הפוך. כן. אז אפילו אם היה שם איזה שר מטווח או מישהו ביניהם, הוא היה לוקח את כל האנשים שעברו על דברו ומשחרר אותם מחובות בעולם הזה. כן? מה עושה הקדוש ברוך הוא? לפני הרגע אמר להם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והם עושים רגל. מה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן? משכן. אני הולך להשרות שכינתי בתוככם. לא מספיק שאתם עברתם על דברים, אתם מקבלים משכן.
מתנה.
מתנה. זה מוזר. צריך להסביר. כלומר, באמת לכתחילה, המשכן והמקדש לא היו צריכים להיות. לא היו צריכים להיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ידבר איתו כמו במתן תורה. ישר. כל עם ישראל מבין. זהו. כולם לא צריכים שום מתווך. יש השראת שכינה קבועה על כל יהודי. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל צריך משהו חיצוני. הוא לא יכול בלי חיצוניות. אומר להם הקדוש ברוך הוא בסדר. אתן לכם משכן, המשכן הוא יפה, אורות אלים ואדמים, וכל מיני צבעים, וכלים מזהב, המון המון יופי חיצוני. אבל, אל תשכחו, יש ארון הברית, שבתוכו לוחות הברית. יש פנים, יש פנימיות. לא להידבק לחיצוניות. זה נושא בפני עצמו, שראינו, שבבית שני לא היה ארון הברית. נשאר רק היופי החיתוני. זה נושא בפני עצמו, אולי בהזדמנות פעם, בעזרת השם בלי נדר. אבל נחזור עכשיו לבגדים. איפה התורה מפארת בגדים? מה זה הדבר הזה? מה? התורה צריכה מותגים? התורה אומרת, תשמעו יד הלך. שימו לב, צריך בגדים יפים, צריך להיות כזה יפה בחוץ, בגדים ברמה עליונה. לכבוד ותפארת. מה המשמעות של הבגדים? אנחנו פה יכולים לתפוס בטעות שיש חשיבות עצומה לבגדים מפוארים. אתם זוכרים פעם סיפרתי לכם, זה היה לפני כמה שנים, שנה, שנתיים, שלוש, לא זוכר, על רבנו אבן עזרא שירד מנכסיו וכיבדו אותו בגלל איזה מעיל יפה שהוא לבש. כן, אחרי שעשה תרגיל עם התלמיד שלו. אז הוא לקח את הקדש של המעיל וטבל אותו במרק ואמר למעיל, תאכל, מכבדים את המעיל, לא אותי. לא את התורה שלי, את המעיל. זו טעות להשתעבד לבגדים חיצוניים. אדם צריך להיות מכובד. הרמב"ם כותב את זה שתמיד חכם צריך להתלבש, שלא יהיה רבב על בגדו, כן? רבב על בגדו. המראה אומרת, תמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה. נשפח לך קצת מרק, יש לך קטם של קורקום, אתה תמיד חכם ואתה חייב מיטה.
מה זה רבב?
תחלוך. קטם, קטם, כן, רבב, רבב, קטם. האם זה בפשטות? ממש לא. אז אם ככה, מה העניין פה של הבגדים? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שבזמן, היא מחריפה את השאלה שלנו, בזמן שהבגדים על הכהנים, אז יש עליהם כהונה. בזמן שאין בגדיהם עליהם, אין עליהם כהונה. לכן כהנים היו באים מהבית, ומורידים את הבגדים, ולובשים את הבגדים שהיה בבית המקדש, בלשכת הבגדים. היה להם בגדים שם. ולפני זה היה לה, יהודי, משבט, לוי. כהן? לא. אתה נהיה כהן לך, אמר לי, כשאתה במקדש, כשאתה עם הבגדים, נכנת על המקדש ואתה בלי בגדים, אתה עדיין לא כהן, אתה בן שבט לוי. גמר את העבודה, פשטת את הבגדים, אין עליך כהונה. זו המשמעות של הגמרא בסנהדרין. מי שרוצה להעיר בעומק, תסתכל על דף פ"ג. זאת אומרת, הבגדים זה לא רק כיסוי. הבגדים זה לא רק משום צניעות. הבגדים זה חלק ממשי מקדושתו של הכהן. זה לא משהו נפרד. בלי זה אין קדושה. בלי זה אין את המעלה של הכהן בעבודתו. אז זאת אומרת שבלי זה אין לו את השראת השכינה כמו שיש לו כשהוא מבגדים. אז אם ככה, נבין מה זה בגד. למה זה כך? למה הבגד של הכהן כל כך חשוב שיהיה שונה, שיהיה מיוחד, שיהיה מפואר? והתורה לא מדגישה או מחייבת את שאר בני האדם ללבוש בגדים לכבוד ולתפארת. התורה בורחת מן הכבוד. התורה לא מכוונת לכבוד, בדיוק הפוך. מכוונת לענווה, לברוח מן הכבוד. ופה לא, צריך להיות כבוד ותפארת. תראו, אנחנו בני אדם. בני אדם, בשר ודם. יש בנו את הדעת, טוב ורע. אנחנו מעובבים. יש בנו טוב, יש בנו הפך הטוב. זה האדם. המעניין, שאם אנחנו נסתכל, נראה שהבגדים, כן, בגד, בעיקרון, זה בלי השרבולים. בגד זה מה שמכסה את הגוף. יש תוספת לשרבולים, כן? שרבול של הידיים, שרבולים של הרגליים. כן, זה תוספת. אבל זה יוצא מן הבגד, זה יוצא הצידה. זה יורד למטה מן הבגד. עיקר הבגד זה הבגד שעודף את הגוף. כלומר, מן הצוואר ועד מקום ערווה. זה נקרא בגד. יש אנשים שכשחם להם, כן? אז הם הולכים למכנסיים קטרות, כן? וחולצה בלי גופייה כזו. אין שרבולים. הם לא רואים. הידיים והרגליים הם מחוץ למבנה הגוף. גם על פי הסוד, הגוף נקרא שש קצוות, כן? שזה, הידיים והרגליים זה תוספות. כן? עיקר הגוף, זה הגוף. זה לא מה שיוצא ממנו ונמשך את זה. אנחנו מבינים אם כך, שהבגד הוא לבוש חיצוני של הכהן, כדוגמת הגוף. הגוף שלנו הוא הלבוש החיצוני של הנשמה. הנשמה היא פנימית, מחוסה על ידי הגוף. הבגדים מכסים את גופו של הכהן. כלומר, שניהם, הגוף חיצוני לנשמה, הבגדים חיצוניים לגוף. אם כך, כהן שמתלבש בבגדים המיוחדים לו, למעשה מה הוא עושה? הוא מבטא שלמות. שלמות של החיצוניות עם הפנימיות. אבל לפני שנסביר איך בא לידי ביטוי הפנימיות, אני רוצה לחדד נקודה. אם אנחנו ניקח את המילה בגד או בגדים, מה השורש? בית ג' ד' בגידה. פשוט.
בוגד.
בוגד, נו.
יש אנשים שלובשים בגדי פאר והם יכולים לבלבל אותך. אתה יכול לחשוב שהוא איזה אישהו מכובד, והוא לקח את זה בהשכרה מאיזה חנות. אנחנו עכשיו הולכים בעזרת השם עוד שבוע, בדיוק היום, אנחנו כבר נהיה ביום פורים של פרזו, של מוקפין אצלנו, כי אנחנו עושים יומן. כבר עברנו את פורים.
יום פטירה...
משה רבנו היה היום. והנה, מעניין מאוד, אנחנו יכולים לגשת לחנות, לזכור בגד, כן? של מה שאתה רוצה, ולהתלבש בפורים, ללכת להיות איש מכובד. כן? מה שאתה מוכר, מה שאתה מוכר. אתה רוצה להיות עורך דין? תלך, תיקח לך חליפה של עורך דין, תשימו, כולם ישימו אותם עם עורך דין. זהו. ואתה עובר על מה שאומרת המשנה, ואל תהיו כעורכי הדיינים. כן? אז זה כבר צריך להבין מה זה.
רק צריך לשתות.
בכל מקרה, כן? אתה יכול לבחור לך בגד. אבל זו בגידה. זה לא מה שיש בפנים. כלומר, הבגד הוא מסוכן. הוא יכול לסנבר. הוא יכול לבלבל, הוא יכול לגרום לך שאתה רואה מישהו לבוש בצורה מסוימת ולהגיד הוא כזה והוא לא. אז השורש בגד של בגידה נמצא בבגד. בבגדים יש אפשרות לבגוד לרמות, לאחוז את העיניים. מסופר על אחד מגדולי החסידות, שכחתי את שמו, קראתי את הסיפור הזה לפני הרבה זמן, ש... היה, אתם יודעים, חי ככה בצניעות, קשה להתפרנס מלהיות רבה. לא קל, לא כמו היום, יש ברוך השם הרבה שפע. אבל באירופה של אז היה מצב כלכלי לא מבריק. ויום אחד הוא בא הביתה ערב שבת, חוזר מבית כנסת, פילה פלאות על השולחן. מה יש? פמוטים. פמוטים של כסף על השולחן עם נרות שבת. שתקל, אמר רבצן, מה זה זה? איך זכינו, יש לנו עכשיו פמוטים של כסף בבית? מה, מישהו נתן מתנה, זכינו בירושה, לא ידעתי, מה זה עושה אצלי בבית? אמר לו, בעלי, זה לא כסף. אמר, אז מה זה? זה ציפוי כסף. אמר, אמרו, תשע בסחותה. אני רוצה פה פמוטים של נחושת. למה? אני לא רוצה זיוף. אתה מראה כסף שזה נחושת מצופה כסף? זה זיוף. זה בגידה זה. זה בבלבל. לא. לא שייך. בגיד יכול לבלבל. אם זה כך, הכהנים נמצאים במצב מאוד 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 מורכב. אנחנו רואים את זה לדוגמה אצל בני אלי. בספר שמואל, תחילת ספר שמואל. בני אלי, התפקיד שלהם, המעמד שלהם, לא יודעים מה, כדי שאבא לא ככה חינך אותה, הם התנהגו בגסות הרוח כלפי כל מי שבא למשכן. כלומר, יש סכנה בכהן שלובש את הבגדים המפוארים האלה, שיביא חס ושלום את ליבו לגסות הרוח, להתגאות על כל בני ישראל שמגיעים. יש לו בגדים מיוחדים, יש לו כבוד, יש לו תפארת, והוא מורם מכולם.
זה מה שהיה בבית שני.
שמה?
שהרבה כהנים, מה שקנו.
כן, היו קונים, נכון, נכון. בשביל הכבוד, יפה, נכון, היו קונים את הכהונה מהרומאים. וכבוד, אני כהן, אני כהן גדול בכלל. כן, כמה שילמת? 10,000 כיכר כסף. אתן ועד עושה המלאכה.
איך הם עשו עבודה עם מחשבות שהם כבר קנו את זה?
היו ישראלים שהיו כהנים גדולים.
לא, אתה אמרת שמחשבות שם בזמן עבודה של כהנים...
נכון, היה פסול. היה פסול.
זאת אומרת, מחשבות שלהם ממירות היה פסול.
נכון. היו ישראלים ששימשו ככהן גדול. הרומאים שלטו, מי ששילם, הוא מינה אותו וזהו, נו, תריד להגיד משהו.
הכל היה פסול.
נכון, הרבה היה פסול.
והיה כהן לשנה.
כן, כל שנה היה מתחלף כהן. היה נכנס לקודש הקודשים, יום כיפר לא יוצא. זהו, אמר, מת. הבא בתו. כי אולי הכהן מת. כן?
אבל היה מישהו עשה עבודה, הוא מת אחר כך, נכון?
בוודאי.
רגע, אבל ישראלי שהיה משמש.
היה מת.
או לא מת. גם מת?
היה מת, בוודאי. זה אסור. מי שנכנס לקודש,
גם כהן
לא, אז עוד פעם, כל ההנהגה של הקודש ברוך הוא בזמן בית שני הייתה שונה, כן? לכן בקודש, בזמן בית שני, שהיה יורדת אש מן השמיים, הייתה יורדת בצורה של כלב. בית ראשון היה יורד בצורה של אריה. כן? זה היה שינוי, היו הרבה סימנים שהעבודה לא רצויה, לא רצויה. אבל נחזור לעניין שלנו, נתמקד, ברשותכם. זאת אומרת, ש... על פי המדרשים, אנחנו קרבים לפורים, מה היה בסעודת אחשוורוש? כלי המקדש. אבל זה כלים מכלים שונים. אבל רבותיי, באיזה בגדים ישב אחשוורוש על כיסא מלכותו במשתה?
כהנים כנראה.
בגדי כהן גדול.
לשמונה על
זה. איזה זיוף! בולט
ממש, ממש.
בגד כבוד ותפעת על אחשוורוש. בגד יכול לגרום לבלבל את כל המחשבות, כל האנשים שראו אותו. הגמרא למדו במסכת מגילה, דנו כן נגמר 70 שנה, לא נגמר 70 שנה, אני כן יכול, כן יכול לגזור, לא יהיה בית מקדש הבא, ישראל לא יגאלו. לבש בגדי כהן גדול, כולנו קוראים משתחווים. לאחשוורוש, זה בגד יפה, כבוד ותפארת. לאחשוורוש, הרשע. זאת אומרת שחסר משהו. חסר פה משהו. התורה מדגישה את העניין של הבגדים. אבל יש משהו נוסף. יש משהו נוסף שבלעדיו הבגד אין לו משמעות. כי הוא רק חיתוני.
המקווה, המקווה.
יופי, אתה מתקרב. כלומר, הכהנים צריכים ללבוש את הבגדים. פסוק אומר, בבואם אלו אל מועד. או, בגישתם אל המזבח לשרת, את צריכים ללבוש את הבגדים. עוד, כתוב אבל, ורחצו אהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת. זאת אומרת, קודם כל תלבש את הבגדים, נכון? אבל צריך להיטהר. צריך לקדש ידיים ורגליים. למה את הידיים והרגליים? אתם זוכרים מה אמרנו מקודם? הידיים והרגליים הם מחוץ לבגד. הם יוצאים החוצה. תקדש את העסק הזה.
גם ראש.
מה שיוצא החוצה, לא. כן, אבל הראש הוא החלק של הגוף. אותו קו. אותו קו. ראש, גוף. ידיים, רגליים זה החוצה. לכן, גם על פי הפנימיות. לכן, אנחנו מבינים שהרחיצה של הידיים והרגליים דווקא רוצה להביא את הכהן להבנה שהבגדים בלבד אין בהם כדי לקדשו לכהנו לי. הבגדים חובת הכהונה, אבל צריך מה? לקדשו. צריך לקדש את הפנימיות של האדם. אם זה כך, הכהן צריך לטהר את מה? את הפנימיות שלו. לפני שכהן היה עולה להר הבית, היה עולה למקדש, היה נכנס פנימה ולובש את הבגדים, הוא היה צריך גם לדאוג לטהרת הלב. לכן חכמי לב עושים את הבגדים. יש פה חוכמה פנימית עמוקה. חוכמה כזו, שכשהכהן ילבש את הבגדים, משהו בתוך ליבו יעבור שינוי. זה אדם אחר. זה מישהו שהיה לפני רגע מחוץ לבית המקדש והגיע תורו להיכנס, הוא עם המשמרת שלו, ובמעבר הזה הוא חייב לעבור שינוי פנימי כזה, שהבגדים יהיו לכבוד ולתפארת בקדושה. שהבגדים הללו הם חובה, הם לא זכות, הם לא התנשאות על מי שלא לובש בגדי כהונה, אלא חובה. שלא יהיה בגידה, שלא יהיה הפוך מהרעיון. אם כך, נסכם. הכהנים שמגיעים למקדש מקדשים ידיים ורגליים, וככה הם מתארים את הפנימיות שלהם. מקווה, כמו שקראת לזה, כן? צריכים לטבול, לנקות. אז אחרי שהם מתארים את גופם, אז הם יכולים לבוש את הבגדים שהם החיצוניים. מגיעים לכך לשלמות של הפנימיות, טהרה פנימית, ולבוש חיצוני שהוא קדוש. השילוב הזה של טהרת הגוף הפנימי וטהרת החיצוניות, אז הכהן הופך להיות לקדשו וכהנו לי. כן, ברוך.
לטבול או...
רחיצת ידיים ורגליים. טבילה לא טובלים סתם. מי שהיה טובל טבילות זה כהן גדול. היה חמש טבילות ביום הכיפורים. יש, כן, כהנים ביום יום, רחיצת ידיים ורגליים. לא טבילת מקרה. זאת אומרת,
אבל לפני שעלים למקדש והם לא טובלים?
בחוץ, כן, בלי קשר. בסדר, זה כאלה שלא יהיה תומת קרי או דברים אחרים, אבל...
לא רק כהנים.
כל אחד, ודאי. כלומר, כהן ראוי לעבודה, זה כהן שהפנימיות שלו והחיתוניות שלו הם אותו דבר. מה זה אומר לנו? אנחנו לא כהנים. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אפשר ללמוד מזה דבר מוחד, יסודי ובסיסי. שלא יהיה לכל יהודי שני פנים. אחד בפה, כלומר אחד בחיתוניות ואחד בפנימיות. יהודי צריך לעשות הכל כדי שהחיצוניות שלו תהיה תואמת את הפנימיות שלו.
בן אדם רע, הוא צריך להתלבש.
לא, בן אדם רע, אתה רוצה תשובה.
לא, לא.
וכן, אבל בן אדם, אין בן אדם שהוא מושלם. אין בן אדם שהוא מושלם. אבל אדם צריך לדאוג שבגדיו יהיו ללא קטמים ולא מלוכלכים, כי אדם לא צריך ללכת לעבוד כך, להסתובב ברחוב כך, אלא אם כן, עכשיו הוא עובד בעבודה שלו ומתלכלכים בבגדים. אבל כולם יודעים שזה עבודה שלו. אבל החשוב זה שבפנים, בפנים, שהקטמים לא יהיו. צריך לנקות את הבפנים. והבגדים, הם החיתוניים, הם מתאימים לאדם. מתאימים לאדם. אדם אסור לו ללבוש אצטלה, בגד, כן, של משהו שהוא לא. אלא תהיה אתה. פשוט תהיה אתה בפנימיות ובחיתוניות. ולא לתת יחס יותר לבגדים החיצוניים, לדברים החיצוניים בחיינו, ולהזניח את הפנימיות. כי זה בלי זה, זה חיסרון גדול. קדושה אין שם. טהרה גם לא. בכל מקום שאין קדושה ואין טהרה, מישהו אחר בא לבקר. כי אין וקום. או שאתה שם, או שאתה שם. נכון, לפעמים יש גם וגם, אבל זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו בעולם הזה, זה לבדוק איפה הגם שלא צריך, ולטפל בו, שלא יהיה. אז אם כך נסיים בדבר טוב, אחרי שדיברנו על בגדים, אז אני רוצה רק לסיים בדבר אחד, שכבר אני לא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר עליו, וזה העניין שאנחנו נקרא השבת בפרשת זכור. פרשת זכור זו פרשה שהיא מדאורייתא. ובאמת צריך להקפיד שגם נשים תשמענה את פרשת זכור. ילדים, ודאי, בגיל בר מצווה חייבים, כמו כל אדם בוגר. עכשיו, לגבי ילדים קטנים, יש שאלה. האם להביא אותם לבית הכנסת כדי לשמוע פרשת זכור, או לא להביא אותם. אז כרגיל, אם הילדים יכולים לשבת בשקט ולשמוע ולא להפריע, טוב. אם לא, נו, עכשיו אנחנו צריכים לחנך אותם במצוות, איך הם ידעו שצריך לבוא פרשת זכור. אז צריך להביא אותם, להגיד לאמהות, לאחיות, להביא אותם לבית הכנסת לקריאת זכור. רב לקריאת זכור, ושיהיו בעזרת נשים, לא בתוך עזרת גברים. והיה, והילד פתאום איבד סבלנות, פתאום קרה משהו, אז שהאישה, האחות, הבת, תיקח אותו ותצא מיד החוצה. ואחר כך הרי נהגו לקרוא זכור לנשים. כן, אפשר לקרוא, כן, פרשת זכור, אחר כך לנשים. אפשר לנצל את הזמן בתפילת מנחה מי שלא שמע, ולקרוא עוד פעם. אבל צריך להקפיד לשמוע את הקריאה הזו, כי היא מדאורייתא. ומצווה מדאורייתא. ונזכיר רק עוד דבר אחד בשם רבנו, אברהם יצחק הכהן קוק, שמדבר על העניין הזה של מחיית עמלק. אנחנו מצווים מדאורייתא למחות את עמלק. אבל מדגיש הרב שכתוב מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. כלומר מחיית עמלק הוא אך ורק איפה?
מתחת
השמיים. פה בעולם הזה. בעולמות הרוחניים הקדוש ברוך הוא יצר מציאות של עמלק ויש תכלית לעמלק הזה. יש תכלית לעמלק הזה במהלך הדורות, וזה בצורך העולם. אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו חייבים כאן. הקודש ברוך הוא בחשבונותיו, הוא יתעסק עם זה שם. לנו יש ציווי למחות את עמלק כאן. והיום אנחנו לא יודעים מי זה עמלק היום. אז יש כל מיני דורשי דרשות שאמרו עמלק זה גימטריה ספק. אז אנחנו צריכים למחות את הספקות שיש לנו באמונה, בקיום מצוות, בדברים שבקדושה, פשוט למחות אותם מתחת השמיים. לא נשכח.
אמן.
ועזרת השם נזכה לביאת גואל צדק, במהרה בימינו, ויורנו מדרכי השם באמת, והוא ילחם מלחמות השם, ויבנה לנו בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.